הסיום של היום, פרק י"ב, פרק שהאדמו"ר הזקן, בעל התניא, מדבר על הבינוני. הוא התחיל בצדיק, והמשיך במדרגה של הרשע, והפרק של היום מדבר על הבינוני. אז נתחיל, פרק י"ב, והבינוני, אומר והבינוני. הבינוני הידוע, מה זה הידוע? קודם כל דבר צדיק ורושם, ובינוני, בינוני הוא כאן וכאן. הבינוני, אנחנו נמצאים בספר של בינוני. המדרגה שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו, למי כתבנו את הספר? כתבנו את זה לבינוני. מה זה המדרגה הזאת של הבינוני? על מה מדובר?
ניר, ניר, איפה אתה?
במדרגה הזאת של הבינוני, זה הדרגה שכל אדם מצפים ממנו, אומרים לו, תשמע, משביעי לא יעשה את צדי ועל תירושו, נותנים לך כוחות, יש לך שבועה, על מה מדובר כאן? לפי מה שהרבי הסביר, שמדובר כאן על המדרגה של הבינוני. הפרק המרכזי בכל המדרגה שהרבי מדבר, זה הפרק של הרבי של הבינוני, כי זה מה ששייך לנו. הספר הזה, בספר של בינוני, והפרק המרכזי בספר של בינוני הוא פרק י"ב. והבינוני הוא שלא יהיה לו מנורה גויבה כל כך, גיר בו ישראל קטנה. להסלבש בגוף להחתיאו היא שערה שקיים אצל הבינוני. שערה של נפש הבאה בסיכולו גובר כל כך. לכבוש את העיר הקטנה הזה נקרא הגוף, נקרא העיר הקטנה. באיזה מידה הוא לא גובר? והתלבש בגוף להחתיאו. אמרנו את הדרגה של הצדיק ואת הדרגה של הרשע. מה זה הדרגה של הצדיק? שהרע, הרי יש מלחמה תמידית בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. כשהנפש האלוקית מעוניינת והרצון שלה שהשליטה בגוף יהיה רק שלה. שגוף יעשה מה שצריך, מה שמצווה, סומרה, וסיתר, שכל הלבושים של הנפש הבעמית, של הגוף, יהיו מלבשים בלבושים של הנפש הלכית, בתורה ובמצוות. הנפש הבעמית רוצה את ההפך, רוצה את השליטה בגוף, שהשלושת הלבושים של הגוף יהיו לבושים בעניינים של הנפש הבעמית. מה הנפש הבעמית? הבעמית רוצה כל מה שהבהמה רוצה. נפש אלוקית רוצה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא. המהות של הנפש אלוקית זה אלוקות. הנפש השמש בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה חלק אלוקה ממעל, זה חלק של הקדוש ברוך הוא. אז המציאות של הנפש אלוקית זה אלוקות. מה היא רוצה, מה הרצון שלה בגוף? שליטה בגוף, שהגוף יהיה עסוק במה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז זו המלחמה התמידית שיש בין הנפש אלוקית לנפש הבעמית. מה המצב של מה האפשרויות של האדם בתוך המלחמה הזאת? כי יש אפשרות של קצה אחד שהוא יהיה צדיק, שהוא יצליח לשלוט, הנפש אלוקית יצליח לשלוט עד כדי כך שהוא מגרש את הרע ונשאר רק טוב.
הוא מהפך את הרע.
הוא מהפך. זה מתחיל בגירוש, כאילו, שהרע מצטמצם. מה כמו מצטמצם? הוא הופך להיות טוב. יש אפשרות שזה יהיה טוב, רק טוב, שזה הצדיק הגמור. יש אפשרות שהטוב הוא מה שיתבטא, כי הרע לא בא בביטוי, כי הוא במיעוט. אבל זה הכל מדרגה של צדיק, שמה שקיים אצלו, מה שזה רק הטוב, הרע לא בא לידי ביטוי בכלל. הצד השני זה הרשע. שהנפש האלוקית אמנם רוצה שהשליטה תהיה בגוף שלה, אבל הנפש הבעמית מצליחה לשלוט על האדם. יכול להיות ברמות שונות, מדי פעם הוא נכשל בעבירה, והטוב קיים אצלו, אז הוא חוזר בתשובה ובתשובה שלמה, אבל שוב, יכול ליפול שוב בעבירה, ובמצב שהרע הוא לא באיזון עם הטוב, הוא גובר עליו מדי פעם. זה כבר נקרא הדרגה של הרשע. כמו שאמרנו שיש דרגות הרבה דרגות בדרגה של הרשע, שאנחנו קוראים רשע וטוב לו. יש לו עדיין טוב, הוא קיים, אבל הוא כפוף לטוב. השליטה, סליחה, רשע וטוב לו, שטוב כפוף לו, למי? לרשע. אנחנו קוראים לו רשע. צדיק אמרנו, צדיק וטוב לו, שהצדיק הוא במדרגה של צדיק, והדרגה הכי גדולה זה הטוב. יש לו רק טוב. צדיק ורע לו, שיש לו רע עדיין, אבל הוא לא, הוא כפוף לטוב. ורשע, במדרגה של רשע, יש רשע וטוב לו, יש לו עדיין טוב, אבל הטוב כפוף לרע. יש דרגה שזה רשע ורע לו, שכל המציאות שלו זה רע. לא באים לו לרואי תשובה, כאילו, הטוב נעלם כאילו. לא נעלם לגמרי, כי למעשה הוא קיים, אי אפשר להעלים את הטוב של הנפש של הכיס, יש לו אור. הוא עומד עליו מבחינת מקיף, שזה לא משפיע, שזה נקרא כאילו מרחוק זה, אבל הוא קיים. אבל אנחנו מדברים על כאן על הבינוני, שהוא בין זה לזה, בין הצדיק לרשע. מה זאת אומרת? שאף פעם הרע שיש לו, קיים אצלו את הרע, אבל הוא לא גובר במידה כזאת שהוא כובש את העיר הקטנה, הוא כובש את הגוף. זאת אומרת, שהוא לא מצליח להחטיא את הגוף בשלושה לבושים של הנפש הבעמית. דיינו, ששלושה לבושי נפש הבעמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שבצד הקליפה, הם גוברים בו על נפש האלוקית, הם לא מצליחים לגבור עליו, להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמח איברים להחטיאם ולתמם חד משבת. נפש הבעמית, אצל הבינוני, לא מצליחה לכבוש את הגוף. ששלושת הלבושים של הנפש הבעמית, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, של חטא, הוא לא מצליח להרביש את זה על הגוף.
אבל זה לא רק על הגוף, זה כל ברמה של הלבושים.
הגוף הכוונה על שלושת הלבושים של הגוף.
לא רק הגוף עצמו.
נגיד ככה, ששלושת הלבושים של הנפש הבעמית, שזה מחשבה, דיבור ומעשה בעמיים, לא באים לידי ביטוי בפועל. בפועל אין להם שליטה. המחשבה שלו זה לא מחשבה של הנפש הבעמית. מחשבה של תומה, הדיבור לא כזה, המעשה. בשלושת הלבושים הוא לא מצליח לגבור על הנפש אלוקית ולהלביש, זאת אומרת, לכבוש את הגוף. הלבושים הם לא שלו. והוא אומר, זה בצד הסור מרע, שהוא לא מצליח לגבור, שהלבושים שלה יהיו הלבושים של נפש הבעמית, ומה כן? רק, מה המצב שלו? ששלושה לבושי נפש האלוקית, הם לבדם מתלבשים בגוף. מי שמתלבש בגוף זה השלושה לבושים של נפש האלוקית. מה זה? שהם מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה, שלא הנפש הבעמית, היא מתלבשת בשלושת הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, מי שכן מתלבש זה שלושה לבושים של נפש האלוקית, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה.
מה
זה כשיש את המחשבות מאיפה הפרנסה? שזה לוקח המון
זמן
מאנשים
בעולם. איפה זה
נמצא? אז אנחנו יודעים שהנושא של פרנסה זה לא שאדם יש לו זמן שהוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא שעושה בפרנסה. יש סיבוי שבכל דרכיך דעי, שכל הדרכים שלך אתה חי עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שיודעים לפרנס, הוא עסוק בדברים שבאותו רגע ולא במצב כמו התפילה, זה חלק ממה שהוא מצווה, הוא עושה דבר שצריך. כתוב שהדאגות הפרנסה, הדאגות של הפרנסה, זה המים הרבים שכתוב, שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מה זאת אומרת? אדם מצווה על הפרנסה. ובתוך הפרנסה יש לו את התפקיד שמכל דרכי הדעי יושב. בדרך הפרנסה הוא לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא תוך כדי עיסוק בפרנסה.
איפה, איזה
אבל יכול להיות,
בכל דרך הוא חדש יחוץ בפרנסה.
זה הציבוי מכל
מוצבי שרוצה. כל הפעילות של האדם צריך להיות, צריך להיות מדובר על הקדוש ברוך הוא. אז יש כבר מצווה כזאת של תפילה, שהחיבור הוא חיבור גלוי, הוא מחובר ממש, איך אומרים, אתה רואה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, מבקש לקדוש ברוך הוא. זה בתפילה, כל היום הוא כאילו פונה להעסקה. אבל כל העסקים של יהודי זה להשלים את הכוונה של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שהיהודי, עם הנשמה שלו, תרים, איך אומרים, תזכך את הדברים שעוסק בהם, שיעסוק בזה כמו שהוא יהודי צריך לעסוק בזה. שזה לא יהיה בעונה, ושזה לא יהיה בגזל, ושזה יהיה ברמה הכי גבוהה, שיהודי יכול לעשות, איך אומרים,
האמצעים
שלו תנסה בעצמה הכי נכונה.
השאלה הראשונה שואלים את זה, שואלים את הבן אדם בעולם האמץ, זו השאלה הראשונה.
איך?
השאלה הראשונה שואלים את הבן אדם בעולם האמץ,
שואלים אותה,
זה האם אתה
עשית ונתת
באמונה? זו השאלה הראשונה שואלים, לפני הכל, לפני כבר ידים מטורפים.
כן.
לפני הכל, זה האם עשתה ונתת באמונה באמונה. מה שכן, אני לא מזכיר שום מקום שיש מצווה לבן אדם לבן אדם. יש מצווה כזאת? יש מצווה לאדם, לזו מפרנס את אשתו. כן. בניו, זו צדקה נכון, עד גיל 16. אגיד שזה חובה, אגיד שזה על הצדקה, אבל איפה מצווה לפרנסה?
כשאדם כבר הצליח להגיע לרמה של הפרנסה
של אשתו... לא, כשאדם חובה, אם יש לי חשבון של איפה שהוא כל הזמן מתגבר,
רק להגביר את היחסים בבנק, אתה אומר, זה לא כלול
בפרנסה. אין שום מצווה כזאת, עד רב, זה כללה.
עכשיו, גם בחלק של הפרנסה, שאדם כן חייב לפרנס, ואיך אומרים, צריך להתפרנס בכבוד, כי האדם שמתפרנס בכבוד, אז הרב כבר אמר, גם הילדים שלו אומרים, אוה, אני רוצה להיות כמו אבא. אבא, ברוך השם, אדם מצליח, אדם מקובל, אם אבא שלו חי בדוחק, וזה, אז אחד המסקנות הראשונות של הבן, אני לא רוצה להיות כמו אבא. אז אם הוא לא רוצה להיות כמו אבא, אז זה לא רק בחלק של הפרנסה. הרבה דברים שאבא אומר לו, הוא אומר, תשמע, תעזוב אותי עם אבא שלי, אני בורח מזה. אז כשהוא בורח, הוא כבר לא שם לב למה הוא בורח, הוא בורח מהכל. אז אחד הדברים חשוב שיהיה לו פרנסה, ברווח, אז המחשבה שלו פנויה לעבוד הקדוש ברוך הוא, שיהיה בצורה מכובדת, הבן מרגיש טוב עם מה שאבא שלו עושה, כל מיני דברים. יש את המים רבים שבתוך הפרנסה, התרדות שבפרנסה. התרדות שבפרנסה זה המים הרבים שיכולים לכבות את האהבה לקדוש ברוך הוא. אדם בא מהתפילה ונכנס לפרנסה, אז לפעמים הוא נכנס בתרדות כאלה, שהוא שוכח, תשמע, יש מישהו שנותן לך את כל זה. זה לא אתה, תירגע, אתה יכול לעבוד, איך אומרים, בהילוך יותר נמוך. זה לא הכל תלוי בך, אתה צריך לעשות את שלך. אז יש את המים הרבים שיכולים, איך אומרים, להציף את האדם. מה האדם צריך לעשות? שמתוך המים הרבים, כמו שאצל מי נוח, הרב אומר, שהמי נוח, שזה המים הרבים של תעודות הפרנסה, אם אדם יודע לעשות את זה נכון, אז לא רק שזה לא מסכן את האדם, אלא שבתרם הטבעה, זה מרים את האדם במצב הרבה יותר נעלה ממה שהוא לא עושה בזה. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא הופך להיות מכשול, זה הופך להיות להזר, ברגע שאדם עושה את זה בצורה נכונה, שהוא לא נותן לתרדות של הפרנסה להשיח אותו ולזכור את הקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה.
השאלה, יש בחוגים, חוגים מורים, מה שקוראים בעזרת הפך התורה לכם, שזה כללה,
זה כתוב, זה כתב את האדם.
איך זה מפרשים את זה בחסידות את המשפט הזה, משפט תורה בעזרת הפך התורה
לכם? לכם זה תורה, זה ניבל את התורה.
יש בעיה שבכל הפירושים של החלק הגלוי של התורה, בלי החלק הנסתר של התורה, הדברים לא מקבלים את השלימות שלהם. יש דברים שמתוך החלק הגלוי, אתה מרגיש שחייבים להשלים בחלק הנסתר של התורה. בוא נאמר בפרק שלנו שאנחנו נמצאים היום. אלתר רב אומר שהבינוני זה דרגה כזאת, שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את היצרה. אז זה מאוד גבוהה. עד כדי כך שמספרים על רבי אלימלך מפריז, שהוא היה מגדולי התלמידים של הגמור הזקן, מה הוא אמר? היה... חסידים התייחסו אליו כמו אל רבי, כי הייתה לו שליחות מהגמור הזקן להסתובב בקולוניות, מה שנקרא ביישובים, ולהביא את ה... איך אומרים? להרים את ה...
שליח
בתוך... הקולוניות של האנשים החקלאים שבאוקראינה וזה.
מה גיד?
היה מביא שם את החסידות של הרבי, של אלתר רבי, הוא היה מביא שם לקולוניות, ליישובים. עד כדי כך, שהוא ביקש לאחר מכן, השלחה 120, הוא רוצה שיקברו אותו בתוך המקומות האלה. כי האדמו"ר האמצעי פעל אצל השלטונות ברוסיה, שיתנו ליהודים, שיתנו להם אחוזות, דונמים של אדמה כדי שיוכלו לעבד את זה. כי כי האדמו"ר המציא ימים שיהודי שהפרנסה שלו בחקלאות, אז הוא לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא, הוא זקוק כל הזמן לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אז הממשלה הקציבה שם אלפי דונם לכל היישובים האלה, ורבי הלל היה האדם שהיה פוקד אותם בסיבוב שנתי כזה לכל היישובים, הוא היה אומר שם חסידות, הוא היה, אומרים, עוזר להם בצד הרוחני, הוא ביקש להיקבר גם כן באזור הזה. רבי הלל מפריץ' נקבר בחרסון, העיר ברוסיה, אוקראינה יותר, שזה האזור של הקולוניות, של היישובים, שבתפקיד החיים שלו היה פוקד אותם כדי להרים את הרמה הרוחנית שלהם. מה אמר רבי הלל? שעד שהגעת לאדמו"ר הזקן, הייתי בטוח שאני צדיק. כיום, אחרי הלוואי בעינני. הלוואי בעינני.
הוא לא עצמת?
כן. אז לכאורה, מה אל תראה בבא? בא לעשות לנו קשה על הלב, שאנחנו, באיזה דירוג אנחנו נמצאים. רבי הלל אמר הלוואי בעינני, אז מה אנחנו נגיד? אז איפה אנחנו?
הלוואי לא ממש גמור.
אז צריכים לחזור. בפרק הזה המרכזי של רבי הלל צריכים לחזור להתחלת התניא. מה הוא אומר בהתחלת התניא? הוא מתחיל. תניא בסוף פרגים דמידה, יש ברייתא.
משווים אותו, בדיקה תהיה שם.
שאדם לפני שהוא נולד, לפני שהוא מתחיל את כל העבודה שלו בעולם הזה, לפני שהוא מתחיל את החיים שלו, משווים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. מה אמרנו? מה זה משווים אותו? את מי משווים? הנפש האלוקית, כל המציאות שלה זה אלוקות. הנפש הבאמית לא מבינה מה אתה מדבר בכלל. אז את מי משווים? אז אמרנו שתי פירושים. משווים זה מלשון שבועה, שלפעמים השבועה, כשאדם נשבע על ידידות וכריתת ברית עם החבר שלו, היא מיותרת. הם כל כך בידידות שאין צורך. אבל מה, אתם יודעים שיכול להגיע מצב שהידידות ביניהם תיפגע, מכל מיני סיבות שהזמן יכול לשנות, אז יש מה שנקרא כריתת ברית, שאפילו שבא זמן שאני לא, אין סיבה לידידות, אנחנו לא נריב, אנחנו נמשיך לקרוא את הקשר הידידותי. הנשמה כשהיא באה מלמעלה, היא חלק, היא מחוברת לאלוקות. היא נכנסת לגוף, הגוף מנסה להלביש עליה כל מיני דברים, אני אגיד לך מה קורה בעולם הזה. זה עולם שאני, אני מבין מה שקורה. אתה בא עם דברים שזה שייך לעולם הבא. בעולם הזה אני אספר לך. אבל השבועה שמשווים את הנפש האלוקית, זה נקרא כאפילו כשמגיע שמצב, שמה שהוא הבין אתמול, לא בטוח שהוא משוכנע בזה היום, כי הנפש הבאמית מוכרת לו סיפורים אחרים שזה לא זה, אבל בכוח השבועה יש לו את האפשרות להתגבר. יותר מזה, לא רק שזה שבועה שמשביעים אותו, זה גם כן מסביעים אותו. נותנים לו כוחות לנפש האלוקית להתמודד עם הנפש הבאמית, בזמן שהנפש הבאמית מנסה למכור לנפש האלוקית את העניינים של העולם, שזה הדבר שאדם רואה לפני העיניים. יש בנפש האלוקית, יש את הכוחות להתמודד. מה זה להתמודד? שהוא מסוגל להיות, אומר, תהי צדיק ואל תהי רשע. אם אמרנו שאדם במצב רגיל הוא שייך לעבירות וכאן ושם הוא נכשל, הוא בדרגה של רשע שיכול ליפול ברוחו. אומרים לו, לא, תדע לך שיש לך את הכוחות, ישביעו אותך, ולא ישביעו, הסביעו אותך, איך אומרים, ציידו אותך בכל הציוד, כדי שאתה תוכל לקיים את זה. שתוכל להיות, לא תהיה רשע, תהיה בינני, מה זה נקרא בינני? אז דבר ראשון, מה זה בינני? אדם שלא שייך, שהרע אין לו שום שליטה עליו, בפועל ממש, במחשבה דיבור מעשה, אין לו עושו מרע ועשי טוב. מה זה ועשי טוב של יהודי? ועשי טוב זה לקיים את כל המצוות. בתוך המצוות יש ואהבת את השם אלוקיך, יש אמנת אלוקות, יש ידיעת, יש המון מצוות, כשיהודים מקיים אותם, כמו שאתה אומר שיש שאלות על בזיעת הפה תאכל לחם, יש עוד שאלות שבציבור הכללי לא יודעים בדיוק איך אוכלים את הדבר הזה ואהבת את השם אלוקיך. הוא מבין שהוא מתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, רוצה ממנו, אז הוא עושה כמו שהידיד שלו רוצה. אבל התורה אומרת, לא רק שתעשה מה שמתחייב מהאהבה, כשאתה אוהב את השני אתה עושה מה שהוא רוצה, אתה מצווה גם על האהבה עצמה. איך אדם עושה את האהבה לקדוש ברוך הוא? ואהבת את השם אלוקיך, או שהוא אוהב או שהוא לא אוהב, איך יהודי מקיים מצווה כזאת? אז כדי שיהודי יהיה מושלם מבחינת שהרע לא שולט בו, לא רק שהרע לא שולט בו, אלא שבבסי טוב הוא מקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז יש לו את החלק של המצוות, של אהבת השם ואחדות השם וידיעת השם. כל המצוות האלה כשיהודים מנסה לקיים אותם, אז לא רק שיש לו את השלימות, שהוא לא, אין שליטה לנפש הבעמית, זה נותן לו את הכוחות גם להתמודד עם הנפש הבעמית. למה? זה מה שאמרנו, שבחלק הגלוי שבתורה, אדם יש לו מלחמה מאוד קשה, איך מתמודד עם ה... איך אומרים? עם היצר הרע. איך אמר בלי ויצן ברדיצ'ף, ריבונו של עולם, איזה בחירה נתת? אתה נתת כאילו בחירה מאוזנת את העולם ואת כל התאוות שמת לפני העיניים. כדי שאדם, את הצד השני, צריך ללמוד בספרים, בספרי המוסר, היית עושה הפוך. כשאדם רוצה לחתור, הוא צריך לפתוח את כל הספרים. ולפני העיניים, רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה שכל המציאות של העולם זה אלוקות. זה היה בחירה מאוזנת. אבל איזה מצב עשית ואתה מצפה מהמחש הזה? מה התשובה? שבתוך המצוות שהקדוש ברוך הוא נותן, יש מצווה של אהבת השם ויראת השם, שזה הנשמה. המצוות האלה זה נשמת הדאורייתא, זה הנשמה של כל המצוות. כשיהודי עושה את הדברים מאהבה, אז הוא ברמה אחרת, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להתחבר, הוא לא עושה עבירה, הוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. מסובר שילד שמכינים אותו לחתונה, הדבר ראשון, ההורים רוצים להתלבש וזה, מלבישים את הילדים, מוצאים אותם החוצה, כדי שלא יפריעו. מתכונים בחתונה, זה אירוע מאוד מרכזי. מה עושה הילד? הוא כבר לבוש עם הנלווה ועם החולצה הלבנה, מסתובב בחוץ, מוצא שם איזו שלולית שנשארה מהגשם, נכנס בתור השלולית, מכה עם הרגל, הוא הופך להיות כל כולו עם הבוץ של הבוץ של הגשם. ההורים יוצאים, ממש אי אפשר לקחת אותו, מחליפים לו את החולצה, יש את זה. בקיצר, אם הם מתעכבים עוד קצת, אז הסיכון הוא שהוא ממשיך לעשות את אותו דבר. למה? כי הילד ברמה שהוא נמצא, זה אחד המשחקים שלו. הוא שם לב שהוא מתלחם בו, הוא לא מבין בזה.
כל אומר לרושים, הוא רוצה את היינו.
מה נאמר אותו ילד כשהוא מתבגר? הוא לא שייך לזה, הוא יוצא מזה. הדרך של חסידות, כשיהודי לומד את העניינים של אהבת השם, ביראת השם, שהקדוש ברוך הוא כל המציאות של העולם, אל תיבהל מהעולם, המציאות האמיתית של העולם זה אלוקות. אז לא ילד שאני צריך להכות אותו שאתה לא תמשיך להתבוסס בבוץ. אני מבגר אותו, אני מוריד אותו לרמה כזאת שהדברים האלה נשללים אצלו כי הוא לא שייך לזה. אז כשאנחנו אומרים שהבן העני הוא במצב מדרגה מאוד גבוהה שהוא לא חוטא, זה נראה מאוד מופרך. בתוך, איך אדם יכול להגיע למצב כזה? אבל אנחנו אומרים לך דבר ראשון, יש לך את הכוחות. נתנו לך את הכוחות לעשות דבר הזה. וכל הדרך של החסידות זה לחבר את האדם עם הנשמה שלו, כשיש לו את האור של הנשמה, אז החושך נדחה מאליו. הבינני, שהרע שלו בתוקף, כשהוא מתפלל, הוא די דומה לצדיק. אנחנו יכולים להתבלבל לחשוב שהוא צדיק. למה? כי הוא לא שייך לכל המוסדים שלכם. מצד אחד אנחנו אומרים שהבינני, אנחנו מרחיקים אותו מאוד, שאדם מצווה להיות בינני זה כאילו, איך אומרים? דבר שמאוד קשה, אבל אנחנו אומרים לך, דבר שעון יש לך את הכוחות הזה. אתה לא הפעיל אותך במשימה, אתה לא פשוטה לבצע. כששלחו אותך לעולם, אז כבר לפני ששלחו אותך, ציידו אותך בכל הכוחות כדי להתמודד. יש יתרון לאור, שהחושך נדחה מפניו. בין האור והחושך יש יתרון לאור. מה אדם צריך לעשות? להתחבר לאור. החסידות זה אור. כשיש אור, אדם רואה את הכל. כאן יש מכשול, כאן יש... וכשאדם נמצא בחושך, הוא מגשש. אין לו שום מושג איך הוא ממשיך. אז הדרך של החסידות זה להרים את האדם. לתת לו, לגלות אצלו את האור של הנשמה, כדי שיהיה לו את היתרון של האור על החושך. והעבודה של הבינני, כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה עבודה להגביר את האור. איך הוא נלחם? הבינני במצב של מלחמה, זה לא מצב שהוא הגיע לרמה הזאת, שהוא לא עושה שום עבירה, וזה סגור. הוא לא סגור בשום דבר. הוא נמצא במאבק תמידי, שלא לתת לרע להתפשט אצלו כערה אצלו קיים, הוא בתוקף. הוא נלחם איתו שכל התוקף של הרע, עד כאן, השערים של מחשבה, דיבור ומעשה, אתה לא מסוגל לעבור, אתה נמצא בחוץ. השליטה של, של העיר עצמה, עם השערים שלה, שזה מחשב ודיבור ומעשה, הם שלי, של איך שאני כאילו. איך הוא נלחם? הוא לא נלחם על יבש. הוא נלחם בצורה חכמה. מה זה הצורה הזאת? הוא מגביר את הראש שלו, את הדרגה של ההתחברות לקדוש ברוך הוא, שהחושך נתחם אליו, אומרים, הנפש הבעמית, אין לה אחיזה, היא לא מסוגלת, הוא נתחם לפני האור, שזה מאבק מילים, אנחנו נלמד, מה המאבק של הנפש? מסבירים
את זה,
להבדל
בין העבודה של
המידור,
לפי חסינוס ולפי מוסר. על פי מוסר עושים, מה שנקרא, צחצוח חיצוני. כי אתה קורא משהו, קורא בעבודה של מוסר, שאם אתה עושה ככה, אז אם הולך על הראש. אם אתה עושה ככה, אז אם מדבר כזאת, אז זה עושה שלו שלא מה קורה. אז אדם שומע כל זמן חיצוני, מה יבוא עליו? כל זמן קורא, או כל זמן אומרים לו, הוא שומע הצעות, או ספרים, אז הוא שומע...
זאת אומרת,
הוא שומע...
יש לו את כל הרצונות לעשות את הרע, רק הוא מונע את עצמו מסיבות חיצוניות כדי לא לעשות את זה. אבל אין לו מוטיבציה לעשות את הטוב. הוא לא רואה בטוב משהו גדול מאוד.
זה לא מגיע מהמקום פנימי אצלו.
עכשיו זה מגיע ממנו עצמו, מתוך העמידות שלו, מתוך הנפש עצמה, מגיע האור הזה שהוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה התורה באמצעות ההתחברות לקדוש ברוך הוא, אז הוא מעוניין בזה. הנשמה של המצוות זה אהבה ויראה. הזוהר קורא להם, דבר מילה, טרנג אקפים, זה השתי כנפיים שדרך זה העוף פורח. העוף בלי הכנפיים הוא גם קשר, כשיש מום בכנפיים, הוא לא מסוגל להתרומם, אבל איך אומרים, הוא לא עוף אז, הוא משהו אחר. עכשיו, הנשמת הדורייתא, הנשמה של התורה, זה חלק המצוות, זה חלק מהמצוות, אהבה ויראה, אבל זה נותן לו את הכוח, כדי שבאמת הוא יעשה את הכל בצורה הכי קלה.
זה בדיוק יש חסידות. החסידות אפשר לאדם להבין את אותם עניינים, אבל זה מגיע למקום פנימי. כשהוא מתחבר לאבא ואירה, הוא נמצא פנימי. לא צריך להגיד לי שאם אני אעשה ככה, זה לא חיצוני, זה כבר עבודה שמשפיעה על הפנים.
אני רוצה להגיד לי,
השינוי מגיע מהפנימי.
הרצון שלי עולה רמה, שהרצונות שלי עם רצונות שלי.
מי משלי, מי אמן, המקום של השינוי מגיע מפנימי מצלי. זה לא בגלל שקראתי, שככה יעשו לי, או שככה יהיה, או שככה עבירות, כולי, אז זה עדיין משלם את זה. פה זה כבר ככה יגבר לי את האהבה ואת העירה לקדוש ברוך הוא, שזה ממנה מגיע עם מני. זה היה שזה צורך פנימי שלו, איך קוראים את
זה. בעניין הלבושים, בניגוד לדיבור מעשה, ש... ניתן לאדם להפסיק אותם לגמרי.
כן.
לא לדבר, לא לעשות.
כן.
מחשבה זה דבר שמשתק כן. תמיד. אדם תמיד חושב. כן. זה הכוונה של הבחינת של הלבוש.
במחשבה, כן.
הבחינת הלבוש היא מחשבה.
כן.
הכוונה היא מחשבה שאדם מהר במודע,
יפה.
או הכוונה המחשבה התמידית.
לא. המחשבה התמידית, איך אומרים, היא בלתי רצונית. אדם חייב לחשוב כל הזמן. זה לא, הוא לא יכול להפסיק את המחשבה, אבל הוא יכול לנתב את המחשבה, לכוון אותה. שעולה לו איזה ערעור רע, כמו שאנחנו אומרים כאן שבבין עיני, שמצד הנפש הבעמית שלו, עולים לו ערעור לחשוב בהם, הוא דוחה אותה, הוא עובר למחשבה.
וזה לא, אבל ברגע הזה שזה עולה, יפה. זה לא נקרא לבוש?
פה, הרבה שזה עולה זה נקרא, אני כאן ואני מזהה את עצמי מי כאן. מישהו מחרד את זה לדופק, ואתה מיד רואה מי זה. כמו שאומרים, העירור זה נקרא הניסיון כניסה שהוא עולה בזה, ואני מוריד אותו. כמו שאתה אומר שהמחשבה חייבת לרוץ, אבל השליטה שלי על המחשבה זה במה לחשוב.
אבל לפעמים האדם נמצא במצב, כשנוסעים אותו לחשוב, דברים שהוא לא רוצה לחשוב, למשל, אני אקח מונים.
כן.
הוא אומר לה, טוב, אפשר לראות את זה.
כן.
הרי זה הכל, אבל מחשבה שלי, רק דברים שלי. הוא קצת מניח, הוא לא מוכן לחבר. ושם כל ה...
יש לאדם את הכוח גם כשעומד מולו גוי באמצע תפילה ומנסה לבלבל אותו, יש לו את הכוח להתעלם ממנו ולהמשיך להתפלל. אבל מה? הוא מבלבל. הוא צריך לעשות מאמץ יותר על מה שבצורה רגילה. אין ספק שזה מאמץ. אבל זה ניתן. קשה, כי בסך הכל יש הוא מבלבל.
אתה, בסוף של ידיעת הקודש, ידיעת הקודש, הוא מתכתב שלא רק יתעלם, לא רק יתעלם, צריך להתבונן בהפרעה. להתבונן בהפרעה. הוא מתכתב שם, שלהתבונן בהפרעה, שזה מגיע, שהפרעה זה סימן אליו,
סימן טוב. סימן טוב.
אם אנחנו קודש ברוך הוא, זה מהקודש ברוך הוא הגיע לך, הקודש ברוך הוא כותב, השכינה התלבשה, כותב שם ממש ככה, הוא כותב, השכינה התלבשה באותו גוי, לבוא אליך,
כדי לעורר אותך למאמץ גדול יותר.
וואי, איזה יופי.
לכאורה במחשבה
שלך,
נופל במוחות. אני באמצע תפילה, איך מגיעים למחשבות כאלה? אז מי אני? מה אני? אני לא מסוגל להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני אומר, רגע, זה לא אני, יש הרי אצלי שני אנשים שלי לוחמים. אז מה קורה? הפוך מזה. אני מנסה להתקרב, אז האויב השני רואה אופ, 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 הוא מביא את השליטה, אז הוא מנסה להילחם, אז הזריקת מחשבות שלי, זה לא שאני לא מתחבר, הפוך. הנפש הבעמית והיצרה מזהים את ההתחברות שלי ומנסים לשבש את זה, והם זורקים את המחשבה. הסימן שאני בדרך הנכונה. לא ניבאים.
כשאומרים
יצר הרע,
מתכוונים
לביטוי
הכי
חיצוני
של
הדרך
של
החברים?
איך?
כשאומרים יצר הרע, מתכוונים לביטוי הכי חיצוני של הדרך של החברים. הנפש הבעמית היא נפש שהיא בעמית. מה זה בעמית? מושגים של בעימה. אז אמרנו שבמושגים של בעימה של הנפש הבעמית אצל יהודי, זה לא לעשות דברים הפך של הקדוש ברוך הוא. לעשות דברים נטרליים, תאוות הגוף וכל מיני דברים, שזה לא קדושה, זה לא התחברות לקדוש ברוך הוא. דרך הבעמיות הזאת הוא מגיע לדברים נגדיים והפוכים. זה השער שבו הוא נופל. הבעמי זה ההגדרה הראשונה של הנפש הזאת. היצר הרע, אנחנו אומרים, מושך את האדם לבעמיות, והוא מוביל אותו דרך הבעמיות לרע גמור.
היצר הרע הוא חלק ימין הנפש מיני? איפה הוא נמצא, בוא נגיד, במערכת הזאת של הנפש?
אני לא יודע לענות אותך בצורה ברורה. מה שברור שיש יצר הרע ויש יצר הטוב. הנפש האלוקית היא במהותה, היא חלק אלוקה מבעל ממש. חלק, הנפש הבעמית, נפש בעמית. המושגים שלה, כל המהות שלה היא בעמית. עדיין בבעמיות הזאת צריך להיות מישהו שמוביל את הדברים. היצר הרע מנסה מהבעמיות של הנפש הבעמית למכור לנפש האלוקית, שזה הסחורה שקיימת, ומהסחורה הזאת אנחנו צריכים לעשות פרנסה ולעשות חיים. אלו הדברים שאני מנסה להציע לך, כל המושגים שאתה בא איתם, מהאלוקות וזה, זה לא עובד בעולם הזה. כאן זה, כאן העולם הזה הוא בעמי, אני אגיד לך איך שזה עובד. אתה אל תספר לי סיפורים.
אני חושב שהיוצא לך, הוא החלק, הוא הביטוי,
קיצוני
של
הנפש הבעמית, אבל יש איזו שליחות של מישהו שמוביל אותה, שמהבעמיות שלה תלביש את הנפש האלוקית ותמשוך אותו לצד הרע. זאת אומרת, היא לא פסיבית, יש איזו אקטיביות בנפש הבעמית שזה מובל על ידי יצר הרע. זאת אומרת, כשאדם אומר, תשמע, אני נותן לנפש אלוקית לנוח, אני רוצה לתת ביטוי לנפש הבעמית. אז בעמית, יש מישהו שכבר מכוון את הבעמיות לכיוון הרע. זאת אומרת, כשאדם נותן לעצמו חופשיות, שהנפש הבעמית תתבטא אצלו, הוא יגיע לרע גמור. יש מישהו שמוביל את זה. ואנחנו רואים את היצר הרע. מה הוא אומר לו? עשי כך, עשי כך. עד שהוא אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. הוא מוביל אותו, יש מישהו שמוביל מהבעמיות הזאת, שזה שער מזה שזה לא קדושה, שזה לא צד הקדושה. הוא מוביל אותו לצד נגדי, לצד הקדושה.
אז
השליח
של
הנפש מוביל
זה יצר הרע.
צריכים, עכשיו יהיה כאן, נשמע ממנו את הגדרה המדויקת, לא יודע בריקל אותה בצורה הנגדית. משהו מוסיף שהנפש האלוקית היא השליטה, יש לה רק את השליטה בגוף. והם עושים דברים שממש חומים. חזקים יותר. והדרגת הבינוני הוא ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחת כל ימיו. המדרגה של הבינוני שהוא לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. נשארת הפרשייה עצומה, מה זה חרב? אדם שבאמר על הגעה, זה כבר נחסם בפניו הדרך להיות בינוני. אנחנו יודעים שאומרים לו, הוא צדיק, שאפילו צריך לחתור להיות צדיק. בארתי לה שלפחות יהיה בינוני. ופתאום אומרים שזה מי שבינוני, זה מי שלא עבר עבירה מימיו, אז איפה אנחנו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? זה משהו שנשמע לא מובן בכלל. ולא שהוא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם. אז הוא לא יעבור לעולם. אין לו כבר בחירה של... יש אדם בחירה תמיד לעשות טוב או רע, איך זה הבחירה? אז זו שאלה שכולם שואלים. הרב מסביר, כשאנחנו מדברים בדרגה של הבינוני, שהוא לא עבר עבירה, הוא לא יעבור לעולם, זה במדרגה שהוא נמצא, הוא לא שייך לעבור. מה זאת אומרת? זה ברור שכל אדם שמתפלל, הוא לא שייך לעבירות. אדם אפילו שלא מתפלל עם הברמה הכי גבוהה, הוא מתפלל, הוא נראה קדוש ברוך הוא. הוא ברמה אחרת ממה שנמצא אחרי זה, אומרים, בעולם, עם כל הגירויים והפיתויים שהעולם יכולים להכשיל אותו, הוא נמצא בתפילה, אדם מתפלל. אז כל אדם בשעת התפילה, הוא לא שייך לעבירות. הוא מנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא, בכל רמה שאדם נמצא. אז האדם הזה נמצא בדרגה של בינוני? לא. אם אני נמצא כרגע, איך אומרים, בבית המדרש, אז אני לא נמצא ב... אני לא חשוף לענייני העולם. כשאדם אומר שמה ישראל, ידוע שזה דרגה של מסיעות לב, כשאדם מתבונן, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, כן? גם אחרי זה, השמה אחד, שזה מסירות נפש ממש, שמתחבר לקדוש ברוך הוא, על פי החסידות, שמה ישראל השם אלוקים השם אחד, זה האחדות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, שיהודי מתפחד בקדוש ברוך הוא. למה? יש את השאלה מפורסמת, כשרוצים להתאחד בקדוש ברוך הוא, היה הרבה יותר חזק להגיד, שמה ישראל השם אלוקים השם יחיד, יחיד יותר חזק מאחד. כשכתוב ערב היבוקר יום אחד, מה כתוב אחרי זה? וערב היבוקר יום שני. אבל כשתאמר שאדם יש לו בן יחיד, שמרת את הכל. אז רק שומעים שמע ישראל השם אלוקינו, וזה עבדותו של הקדוש ברוך הוא. היה הרבה יותר חזק להגיד השם יחיד. למה אנחנו אומרים השם אחד? אז הסידות, אחד היסודות של תורת הבעל שם טוב, בעבדות השם, כשאנחנו אומרים וידעת היום לשמות על רביך, צריך לדעת ולשים לב, כשם אלוקים, השמיים אמר, בארץ מתבד, אין עוד. רק השם. צדק בדרך מצוותך המרחיב את זה, למעשה זה היסוד של השאר יחוד ומונה, שאנחנו לא באים לשלול של עוד הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה ועוד אחד מסתבר לבד. אנחנו אומרים, אין עוד, שאין עוד מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא, שכל המציאות של העולם והבריאה זה לא מציאות נוספת, זה הוא בעצמו. זאת אומרת, שבכל דבר בבריאה יש את הכוח האלוקי, שהוא המציאות האמיתית של כל נברא. כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, אז אנחנו רואים שבשולחן ערוך הובא שאחד זה א' וח' ודלת. אנחנו באים להגיד שהח' והדלת, שהשבעה רקיעים והעולם והערובות, זה הוא בעצמו, זה א', זה אלופו של עולם. שהמציאות של עולם זה לא מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא, אלא זה הוא בעצמו. זה האחדות הכי גדולה, זה אחדות השם. אין עוד מלבדו, לא שאין עוד הקדוש ברוך הוא, אין עוד בורא. אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. שזה, למעשה זה בתורת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר את זה ביידיש. ורבי שטר זר, ארץ יזהר ונר יז ארץ. הוא הכל והכל זה הוא. חסידות חב"ד באה לפרש את המשנה ולפרש אותה בצורה מפורטת. מה זה נקרא שהכל זה הקדוש ברוך הוא? והוא הכל. שכל דבר בעולם זה הכוח האלוקי שלנו. והכוח האלוקי שבכל נברא הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא כמו שהאור של השמש לא כמו שהוא מחוץ לשמש. גם כשהאור נמצא מחוץ לשמש, הוא לא מציאות נפרדת. ברגע שהשמש זזה, האור לא נשאר כאן. האור בתהליך כל הזמן מחובר למקור שלו. הכוח אלוקי שבכל נברא, הוא עדיין במצב כאילו שהאור השמש נמצא בתוך השמש, הוא כלול במקור. זאת אומרת שמעשה העולם שלנו, המציאות שלו זה הקדוש ברוך הוא. אז אדם מגיע לרמה הזאת, שאז הוא מגיע לרמה של מסירות נפש. מה זה גם מסירות נפש? מסירות מסבירה שהוא לא חייב לקפוץ מהגג. שהוא מוסר את הנפש, נפש זה נקרא רצון. יש את נפשי, זה נקרא יש את רצוני. שכל הרצונות של האדם, הוא מוסר אותם לקדוש ברוך הוא. אז אדם הזה הגיע לדרגה הכי גדולה, אחרי שהוא מתחיל לראות אותם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, הוא כבר נמצא הרבה מעבר לזה. אז איך זה הולך אחרי ישמע ישראל השם וכן אחד? הוא מתחיל ואהבת את השם בכך. אז העולם אומר שכל זה הוא אמר עם עיניים סגורות. עם עיניים סגורות הכל יסתדר לו. שכל המציאות של העולם זה הקדוש ברוך הוא. כשפותח את העיניים, הוא רואה את העולם, הוא צריך עוד פעם להתחיל. ואהבת את השם אלוקיך. זה עבודה שאדם צריך כל הזמן להילחם עם מה שהעולם משדר לו.
זה יקודתה.
אז כדי לעשות את המחשבה בצורה הכי נכונה, הוא צריך לסגור את העיניים. כמו שאתה אמרת, שלא יהיה מישהו שיצעק לו משהו אחר, הוא להתבלבל. אבל מה הוא צריך לעשות? ממה שמגיע ברמה של העיניים הסגורות, לרמת ההתייחדות עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אחד, וכל המציאות זה כבר. אז מה המסקנה? מדבר עם עצמו, זה צריך להביא לו את האהבה לקדוש ברוך הוא.
זה ריקוי לא.
שרואים את החיות האלוקית בכל דבר, גם אם הוא צריך לשים את היד על העיניים,
כל אחד בדרגה שלו, כשהוא שם את היד על העיניים, הוא מתאבא בדרגה שלו, זה לא בעולם, כשהוא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו טבעי, זה דרגה מסוימת שהוא שומר עליה, זה לא באופן טבעי, זה מה שהוא רואה.
יש בשני הסוגי העבודות שלו, כן. זה מוסבר בדרך הרבה בעץ חיים, כמו עכשיו. יש ייחוד אלה, זו עבודה של ביטול, עבודה של רבין שכמו שסברת, שאין לו מלבדו, שאין לו מלבדו, אין לו מציאות אחרת. זה העבודה הזאת היא מביאה את אדם לביטול. ויש עבודה אחרת, שזה יכול להיות התאה. וזה להבין...
שאין כבוד
מלכות. שלא מזה.
שיש עולם בעולם.
שיש עולם, וזה הכל הסתרה של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא עולמות. וזה בחירת נמלא. כשבאדם רואה, זה משמעות, כשבאדם רואה, כשבאדם רואה כל דבר דבר, אז הוא רואה את הממל כולנו. זה הוא רואה, הוא מרגיש שיש שמה פועט ומפעילה כל דבר ודבר, יש לו שבוך בכל דבר ודבר. זה הוא רואה, וזה אפשר להיות, זה נמצא כותב, המאמר, יש לך פיוקו במאמרים של מור, זה כנראה שבוע שעבר, ושארו את ההמשך של מצוות, של ידעת ועדת היום, המאמר של צפו.
אז מה שאנחנו אומרים, זה בדיוק מה שאתה אומר, שלמעשה כל אדם יש לו את הכוחות היודבינים, ומה זה נקרא? אם אדם נמצא בתפילה ולא עושה עבירות, אז ברור, נמצא בבית המדרש, אין לו כל העולם מסביב, הוא נמצא בעבירה של תפילה, אבל אותו אדם, ברמה שהוא נמצא, כשהוא יוצא החוצה, הוא חשוף לסכנות. אז אותו אדם, אותו דרגה. הדרגה של הבינני, אנחנו אומרים שבדרגה הזאת הוא לא מסוגל לחתור, זה לא כמובן שהוא נמצא עכשיו בבית המדרש ואין לו את הגירויים, אז הוא לא שייך לזה. הוא לא אותו אדם, זה כמו שהאדם, כשהוא מתבגר, הוא לא שייך לדברים שילד עושה. זה לא האדם הזה, הוא לא ברמה הזאת. הדרגה של בינני, שבדרגה שהוא נמצא, הוא לא עבר עבירה כל ימה. הוא עבר עבירה כשהוא היה אדם אחר בכלל. האדם הזה לא מסוגל לעבור עבירה. לא מסוגל שהיה לו עבירה, האדם הזה זה מישהו אחר, ולא מסוגל לעולם שהאדם הזה יעשה. הוא יכול ליפול בדרגה הזאת. כשאנחנו מדברים על אדם הרגיש שנמצא בבית המדרש ולא שייך לעבירות, ברור. אם אני כאן, אז אני לא שם. אם אדם יושב ולומד, אז הוא לא נמצא בעולם. הוא נמצא בעולמה של תורה, הוא חובר לקדוש ברוך הוא. אבל זה כמו אדם, שאם אני אומר, אתה אדם בעולמה שאתה נמצא, אני שם אותך בניסיון, כשאתה נכשל, אז הוא ייקשל.
אני יכול גם ספרים להיות במקום אחר.
כן. אז זה נקרא שלא האדם ישתנה, האדם נמצא בדרגה מסוימת, כשהוא נמצא כאן הוא לא נמצא שם, כשהוא נמצא בעולם הוא לא נמצא באווירה שהוא יתפלל. יש לו את שתי הדברים. הדרגה של הבינני הוא שהוא אדם אחר. שמה שאתה אומר שעשה עבירה, זה לא אני הייתי. כשהייתי ילד ודפקתי בשלולית בעת, זה היה ילד. אני היום אדם מבוגר, שאני לא שייך לכל החשיבה הזאת. אנחנו מחדדים את זה, כי אנחנו אומרים שהוא לא עבר עבירה, מי אמר לה, תראה, לא מתכוון לומר שמישהו לא עבר עבירה, עד הרבה. מסוגל להגיע לבינני, זה הציווי של כל אחד, בכל מצב, אל תהי רשע, תהיה צדיק.
אז למה הציווי,
לפי השבועה?
לפי השבועה, אחרי שהרעת רגע גמור את המחלקות, שמה זה צדיק, מה זה בינוני, מה זה רשע, אז השבועה הייתה צריכה להיות עם בינוני ואחרי רשע.
אנחנו נראית, הרב מדבר על זה בפנים, גם צריך להשים את מות היד, כשאנחנו נתהי צדיק, זה לא משהו שכמו שאתה אומר, זה לא שייך אליך. תדע, הוא מתחיל במדרגה של הצדיק, אתה צריך לדעת אם אתה מדרגה של הצדיק, ואתה צריך לשאוף לזה. כי אנחנו אומרים שהנפש אלוקית, מה היא רוצה? היא רוצה הכל. שכל העיר הקטנה הזאת תהיה מלובשת רק ברצונות של הנפש אלוקית, לא רק במחשבה דיבור ומעשה. שהמידות וכל המציאות של האדם יהיה אלוקות. אז למה אדם מסוגל להגיע לזה? אתה צריך לדעת מה הרצון, מה היעד. מה שאתה מסוגל להגיע אתה כבר תראה. בדרך כלל, הצדיק זה ברת הצדיק. אם הדרגה הזאת של צדיק צריך להיות מה שנקרא שאדם שייך לזה. מציבים לו את היעד, מה היעד הרצון. מה שאלתרעב אומר בסופו של דבר, שבאלתי רשע, שזה להיות בינני, הנחת של הקדוש ברוך הוא, והעבודה של יהודי של בינני, זה הרצון הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. המאבק השלילי שיש ליהודי, של הבינני, עדיין הרע שלו בתוקף. והמלחמה, המאבק בין הזה, זה מאבק תמידי. והמאבק הוא לא על יבש, המאבק של הנפש הלקית, הנפש הבאמית שלא נותנת לו כביסת רגל בתוך העיר קטנה, זה דרך התפילה, דרך ההתחברות לקדוש ברוך הוא. זה מאבק תמידי. כי ברגע שהוא אומר להתפלל, אז הנפש הבאמית יכולה להתעורר את כל התוקף שלה. יכולה לשלוח שדרים, מסרים, לחומרים, למחשבה, להרער בכל מיני דברים. אבל הרושם שנשאר לו בתפילה, עוזר לו לקרות את זה, אבל משהו כבר לא ברמה עד עכשיו. אבל בסך הכל, הוא לא שייך לעשות את זה. מה זאת אומרת? הנפש הבאמית לא, כך אומרים, לא ירדה מרמת התוקף של הבאמיות. אבל אין לה שום שליטה, הוא לא נותן לה להתבטא, כי מה שמאיר אצלו זה האור של הנפש הבאמית. זה דבר שאדם מסוגל להגיע לזה, וזה נותן לו את כל הכוח לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, כי הוא מגיע לדרגה כזאת שיש לו את כל הציוד, את כל האור, כדי שהחושך ידחם. זה השאלה שאתה עושה. וזה מצד אחד נשמע קשה, אתה אומר לו, תהיה בינני, אבל אומרים לו, ציידו אותך עם כל הכוחות.
יש יהודי שחטא.
כן.
הוא עשה תשובה.
כן, תשובה מלאה.
עכשיו, תשובה מלאה, ועכשיו הוא בינני.
כן.
הוא בינני שנתיים.
כן.
ואז הוא חוטא.
כן.
מפני שיש לו עוד
התוקף של הרע קיים את זה.
חוטא, והוא ירד מהרמה של בינוני
ב6
חדשים.
כן.
עכשיו הוא עושה עוד פעם תשובה, וחוזר לבינוני. כן. אז האם אפשר לעשות את זה כמה פעמים ועוד להיקרא בינוני?
לכאורה כן.
אני מכיר אותו מאז שהוא לא היה בינוני, הוא משהו לא כל כך...
למה? כי אנחנו אמרנו שהבינוני לא עבר ולא יעבור, ופתאום אנחנו שכן, יש לו כן את המעבר. אם הוא ברמה של בינוני, אז בזמן שהוא בינוני הוא בן אדם אחר.
אני מבין, בזמן שהוא בינוני הוא אדם אחר, אבל...
האפשרויות
של ביקור חזרה... איך אני יכול לבוא היהודי הזה בינוני שאני יודע ש... במשך 10 השנים האחרונות הוא חטא 10 פעמים, נניה.
יכול להיות שהיו לו תנאים שהוא היה יכול להתפלל, היה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. היה לו מה שנקרא את התנאים, והוא נפל בתנאים שלא מסוגל, לא נותנים להתפלל, כל מיני דברים שהפילו אותו.
יש סיבות,
יש סיבות ש... איך אומרים? ירחיקו את הנפש האלוקית מהציוד שהוא זקוק לו.
אוקיי, זאת אומרת...
שגם הנשימה שהנפש האלוקית צריכה כדי שיהיה לו...
שורה אחרונה, bottom line, משהו עכשיו. כן? זהו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הבן אדם כמו שהוא עכשיו. ועכשיו הוא בינוני ובינוני.
עכשיו בעבירה הזאת הוא לא שייך לעבירה. מי שעשה את העבירה פעם זה לא הוא, זה מישהו אחר. ומי שאתה אומר שמחר
היה
זה,
זה
שהוא בן אדם אחר.
לא זמור, הוא ברד ישמעאל.
אורייט, אני דווקא אוהב את...
כן, את הרעיון הזה. אנחנו לפעמים יכולים לקבל מפילת רוח, להבין אם זה כזה דרגה, איך אנחנו מתחברים לזה. ואנחנו אומרים שהבינוני זה המידה של כל אדם.
מצד שני, בתוך התפילה יכול להיות שאדם הוא בן אדם בוקר, ובצהריים הוא רשע וטוב, ובלילה הוא משהו אחר.
That's a good question. זה מה ש...
אז יש קטגוריות לשאול רב. יש תסריט כזה.
מה היית אומר על זה, נו באמת?
הוא מחדד מאוד את השאלה. השאלה נהיה מאוד טובה. השאלה היא מאוד רק השאלנות.
אני לא יודעת שבמייסר, אני לא
עצמו. See, that's the problem.
זה רק.
This morning I was
yesterday.
You were a Benjamin as well.
בפועל הבן אדם עצמו מרגיש את זה, שהוא נמצא בבדרגות האלה, שהוא נמצא גם בטופר, הוא נמצא, זה תקווה רע לו.
אנחנו נשאיר את השיר שלנו, אנחנו נגיד משהו פרשת בשבוע, משהו כמה דקות קצר.
אנחנו לא נלמד בשבת.
נשאיר את השבת, עוד לא נשאיר, כמו שאמרנו, סביב השבת. אנחנו מתחילים בשבת הזאת, פרשת שמור, שזה התחלת גלות מצרים. הירידה למצרים הייתה כבר בפרשת ויגש. אבל הגלות מצרים, בהקדמה של פרשת שמות, זה הסיום של בראשית. מה הסיום של בראשית? הימד והיום יוסף במצרים, וישם ראו במצרים, ואנחנו אומרים, בואו חזק חזק מתחזק. אני שואל, הסיום של ספר, ספר בראשית, הסיום, יש כלל שמסיימים בסדר טוב. פרשת, אנחנו קוראים פרשת ויחי, אבל יש בפרשה הזאת מסופר מיתתו של יעקב, אז אנחנו נסביר שהפרשה הזאת נקראת ויחי. אבל הסיום של כל ספר בראשית וכל הסיום של הפרשה, זה והיום עשייה יוסף שיוסף היה משביר במצרים, הוא היה משביר לכל העם אורץ, והיוסף היה מוישל בקיפורים. הוא מת, וקבעו אותו ביסם מורה מצרים, לכאורה זה סיום לא בדבר טוב. המסב הרבי שואל, ידוע תמיד שכשמסיימים, מתחילים חזרה את הספר שסיימו. מה הספר שסיימו? ספר בראשית? יש קשר תמיד בין הסיום להתחלה. יש... התחלתם נעוץ בסופה. תמיד יש... מתקיפים סיום להתחלה, התחלה לסיום. מה ההתחלה של ספר בראשית? שבראשית מראה אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה אומר רש"י? אמר רבי יצחק? שהתורה, התורה הייתה צריכה להתחיל, לא בבראשית בסיפור בריאת שמיים בארץ. התורה הייתה צריכה להתחיל, התורה זה הוראות בחיים. הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם, שזו המצווה הראשונה. התורה זה הוראה במצוות. אלא שהקדוש ברוך הוא מתחיל לספר בתורה סיפור בריאת העולם. איך כתוב? לא שיש להם נחלס גויים?
כוח.
איך? כוח מעשה הגינה, כמו שהקדוש ברוך הוא מספר את הכוח למעשים שלו, לתת להם נחלת גויים, שאם יבואו הגויים ויגידו, אתם פליסטים, חמסתם את הארץ, אנחנו נחלים לפניכם, אומרים להם, בראשית ברא אלוקים, הגול של הקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה הוא נתן לכם, כשהוא לא רצה הוא לקח, הוא נתן לנו, אמר רבי שזה תשובה מאוד טובה, אבל למה זה התורה חייבת להתחיל בזה? אם ישאלו על פליסטים, הגויים, השאלה הזאת, אז יש לנו את התשובה, אבל למה? כבוד השאלה הראשונה שאנחנו צריכים להגיד, למה התורה מתחילה בזה? אז הרי הוא מסביר שיש לי כוונה הרבה יותר פנימית. לא כתוב ששבעה אומות שהיו בארץ ישראל, הם יגידו, הם יבואו. כוח מה יסביק לעם ולא שנאה ומתחילים? הלשון הוא, כשיבואו אומות העולם, לא רק אומות שגרו בארץ, כל אומות העולם שלא שייכים לארץ ישראל,
תגידו להם, מה אתם חמסתם את הארץ? מה אומות העולם? אתם, כשנחתם בארץ, אתם מתלוננים. אבל כל אומות העולם, מה אתם נכנסים לזה? מה יש לכם עם הבעיה הזאת?
אומר הרבי, שהבעיה של אומות העולם,
מה יש ליהודים לחפש בארץ? יהודים זה אומה עם התורה והמצוות. מה אתם מחפשים בארץ? הארץ היא שלנו, הארץ היא של הגויים. יהודי יש לו תפקיד להיות בארץ ולהפוך את הארץ הזאת כמקום דירה לקדוש ברוך הוא. את הארץ תשאירו לנו, אנחנו, זה המקצוע שלנו, אתם רוחניים, מה אתם רוצים מהארץ? אז ההקדמה של כל התורה היא שהכוונה של היהודי זה להביא את התורה בתוך הארץ. אומר הרבי, אבל עם ישראל כשהגיע אחרי ירדת מצרים, הגיע לגלות, מה הכוח שלו לעבור את הגלות? הוא נמצא בחושך, הוא נמצא. הרבי, שיעקב אבינו חזר לארץ אחרי שמיתתו, אבל יוסף, שהוא היה כוח יותר גדול יותר, שדווקא במצרים, את מי שם, את יוסף, שהוא היה מסוגל בתוך מצרים, לא רק שלא להיות מושפע, אלא להיות המשביר, הוא הוביל את הקו, שאומר לכל מי שרוצה לחם, תמולו את עצמכם. הוא היה בתוקף הכי גדול של התורה והמצוות, והוא לא הושפע ממצרים, אלא הפוך מזה, הוא נתן את האור של עם ישראל בתוך מצרים. אז כשיהודים רוצים להתחיל את ספר שמות, את הגלות של מצרים, אומרים לנו, וישם בארון במצרים, שיוסף נשאר במצרים, הוא לא חזר לארץ. יהודי כשנמצא בגלות והוא לא ידע מאיפה יש לו את הכוחות, אומרים לו שיוסף, הכוח של, שיש בתוך מצרים, שגם בתוך מצרים, שאדם כל יום ויום צריך לזכור את יציאת מצרים, הכבודה של האדם התמידית זה לצאת מהמצרים, מתוך החושך שלו, לצאת מהמצרים. אומרים לו שיש לך את יוסף במצרים. מתי יוסף עזב את מצרים? יחד עם עם ישראל. הרבי אומר את זה על הגלות של מצרים, שאיך התחילה הגלות? שכל הבן הילוד היום אתה שליחו, שכל בן שנולד נשמיע ביום. ביום. אז היום, היום זה הייתה עבודת זרה של מצרים, והיה היום. המילוס הייתה עבודה זרה. מה הם רצו? שכל אחד שנולד, נטביע אותו בתוך עבודה זרה שלהם. מה זה עבודה זרה הזאת? המילוס זה הטבע. כשהנילוס עולה ומשקה את העם בכל המקומות שסיפקים להשקיה, זה הפך להיות טבע. יש טבע שמסדר לנו את הכל בצורה הכי טובה. עם ישראל בא בארץ ישראל, ארץ ישראל זה למקום השמיים, כשתמיים, כמו שסיפרנו, שמית על הרבי רצה שהיהודים יהיו חקלאים, כדי שיפנו לקדוש ברוך הוא. כשיהודי זקוק למטר השמיים כשתמיים, אז הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא. כשהנילוס עולה ומשקה, אז כשיעקב היה חי עדיין, אז זכרו שהיה מברכתו של יעקב, הנילוס עולה ומשקה את הכל. אחרי התקופה הזאת, זה הפך להיות טבע, זה הפך להיות מה שנקרא, שגלות מצרים זה להטביע את היהודים בתוך הטבע. מי הושיע את ישראל מהגלות? זה משה רבינו. מה העבודה של משה? משה הוא הרעי מהם, הוא הרועי הנאמן של עם ישראל. ואמרנו שהרועי הנאמן, הוא דואג לעם ישראל בצורה הכי נמנה, הוא רואה האמונה, הוא מפרנס את האמונה, הוא רואה ימים, הוא רואה באיזה נושא הוא רואה, הוא נותן לעם ישראל את האמונה. הוא זן, הוא מביא את האמונה של עם ישראל שקיימת, הוא מביא את זה בפנימיותו של כל יהודי. יהודי יש לו את המשה, פשטות לדמושה, בכל דרה ודרה, יש את המשה שבדור, יש את המשה שנמצא בכל יהודי. בכל דור ודור, בכל אחד אחד יש לו משה שזה כוחות הנשמה. יהודי בחושך של מצרים, שהלב שבאמין, נצא להגיד לו, כאן אני אספר לך מה קורה, יש לו את המשה שהוא מחזק את האמונה, שהוא מגלה את האמונה שבקרבו, את האמונה של הכוחות, כוחות הנשמה של אלוקים, כשיהודי מגלה את המשה שבו, אז לא אי אפשר להטביע אותו בתוך מצרים, ואז יש לו את הכוח לצאת בכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לצאת מצרים, שזו עבודה לצאת מהחושך, בתוקף הכוחות שיש לנו בנשמה, שמאירים לנו את החושר, והחושר נתחל אליו. אז התחלה של הפרשה זה גלות מצרים, כי את ירידת מצרים כבר הייתה בפרשת ויגש. מספרים לנו שמשה, שהוא המשה של ישראל, נמצא איתנו, יוסף נשאר במצרים, שזה הכוח שבתוך מצרים,
שאנחנו לא מתבלבלים, ואנחנו מהירים לנו הכוחות של הנשמה, כדי שאנחנו נעשה את תכלית הכוונה, שהקדוש ברוך הוא יהיה לו ברע בתוכנו, ואנחנו לא נתבלבלים. השם יעזור שבהגלות של מצרים שהתחלנו השבוע, נראה מיד את הגאולה.
אמן.